לנצל אפילו הזמן המוקצר כדי להדביק את הפיגור ונראה למות את זה. אני בינתיים רק מבטיח. הציגה יושב הראש יותר דברים שקשורים לענייני השקפה וענייני הגות, גם סוף דבריו של קודמי היו בתחומי המוסר ובתחומי המבט החברתי הציבורי. זה בעצם הנושא שלי. ובכן, אנחנו כולנו חיים היום בכל איזשהו בולמוס של צדק חברתי. חברתי, המילה חברתי זה מילה כמובן חיובית מאוד, היא הפכה למילה ככה שמתגלגלת בכל פינה, ואני רוצה להשקיף עליה, או להשקיף על מצוות השמיטה. כאן היושב ראש הזכיר גם יובל, לא התכוננתי לזה, אבל אולי נאמר גם על זה, זה מילה, בהיבט החברתי. ובעצם כך אנחנו מורגלים מבחינת התחושה, ואולי מילדות, ומבחינת החינוך, גם במוסדות חינוך, בכל מקום, שהשמיטה היא מצווה חברתית, פותחים את הדלתות לפני העניים שהם יכולים, או לפני כל האנשים יכולים להתפרנס בחינם, כן, מה נשמע יותר ככה חברתי מהבית הזה. ובעצם הרי גם השמיטה היא קרובה מאוד למצוות השבת, גם בפסוק, בפרשת משפטים, הפסוקים מסמיכים אותם, שש שנים תזרע את ארצך ושבת תבואתך, ואכלו אביוני עמך, אביוני עמך חברתי מאוד, ויתרם תאכל חיית השדה, ומיד לאחר מכן ששת ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבות למען ינוח שורך וחמוך, וינפש בין עמתך והגר. שבת הארץ ושבת בראשית הן שתי מצוות שבעצם כל אחד חש שיש ביניהם קשר עמוק, ומדובר על כך, ומי לא מדבר על כך, החל מפרשני התורה ועד ספרי יקוד וחסידות וקבלה ובכל פינות התורה. ונתחיל לומר כמה מילים דווקא בהיבט הכלכלי, הרי כל דבר הולך כלכלי חברתי. אז ברור שהשבת היא לא כלכלית. בוודאי, אנחנו רואים שכל האלה שרוצים קצת להתפרנס, אז פותחים בסטות בשבת, פותחים שווקים בשבת, כמובן בניגוד להלכה, בניגוד לכל הרוח של השבת, והשבת היא לא כלכלית, והיא לא נועדה להיות כלכלית, היא עוצרת את מרוץ החיים, והיא מצווה עלינו שביתה מכל מלאכה, ומכל מבט של חיי החומר והמרוץ האינסופי אחרי השירות וההתפרנסות. ומבחינה זאת בוודאי שהשבת היא לא כלכלית, אבל כמובן השבת יש לה ערכים, השבת אולי זה הערך החברתי, או בשפה יותר בינלאומית, הערך הסוציאלי הגדול ביותר שיש בעולם. אני לא יודע אם יש איזה מושג ערך סוציאלי יותר מהשבת, שזה יום מנוחה לכל, לפחות השבת שאתה צריכה להיות, ומין יום שבתון, יום מנוחה, וכמובן הפן היותר גבוה זה יום קדושה, ויש מחיר, לכל ערך יש לו מחיר. אז אם אנחנו מדברים על ערכים חברתיים, על ערכים של משפחתיות, על ערכים של קהילתיות, זה השבת כמובן, והמחיר הוא כלכלי, נכון? לא עובדים, זה משתלם לקנות את הערכים החברתיים והרוחניים והמשפחתיים והחינוכיים במחיר כמובן אובדן כלכלי. מן הבחינה הזאת גם השמיטה דומה. השמיטה בוודאי שהיא לא כלכלית, כן, שנה שלמה לא לזרוע ולא לחרוש ולא ליצור, רק בכל מיני ספיחים וכדומה, וגם זה יש איסורי דרבנן שנוסקו על כך. בוודאי שמצוות השמיטה והיובל כנל הם אינם כלכליות, גם שילוח עבדים זה בוודאי לא כלכלי ביובל, ורק האיסור על עבודת אדמה שזה הדבר הבולט, אלא איסור מסחר, איסור מסחר בפירות שביעית, שזה דבר קשה מאוד, כמעט קשה לנו בכלל לדמיין את ה את החיים הללו בצורה לאומית רחבה. זה בוודאי מקשה על החיים הכלכליים וחיי המסחר וכולי, ועובר גם אפילו איסור ייצוא פירות הארץ. איסור ייצוא, כן, בימינו מנסים להתמודד הלכתית, אנחנו לא עוסקים כאן היום בהלכות שמיטה, אולי בשנות השמיטה זה יהיה הנושא, אבל איסור של ייצוא פירות שמיטה, גם זה דבר שהוא נמצא באמירה הלכתית ברורה, ובוודאי לא כלכלי, ואנחנו אומרים, בסדר, אנחנו משלמים את המחיר, לא משלמים, אלא מצוות התורה עלינו, כמו שהשבת משביטה את החיים הכלכליים אחת לשבוע, כך גם משביטה אחת לשבע שנים, ויש לה כמובן ערכים אחרים, ומכאן בעצם נגמרת ההשפעה בין השבת לשמיטה. כי אם בענייני השבת מוסכם לכל שהשבת היא סוציאלית והשבת היא חברתית, אני בא כאן קצת להפוך אולי את היוצרות ולומר אולי דברים שהם די פשוטים, שהשמיטה היא לחלוטין לא חברתית ולא סוציאלית. ואף על פי כן אנחנו שומרים אותה כמצוות התורה, כי יש לה ערכים של קדושה ורוחניות וכו' בארץ ישראל, אבל לא בהיבט הזה החברתי כפי שנראה לכאורה של אכלו את יוני עמך, כאן יש לנו איזשהו דאגה לעניים וכו', ומיד נפרט דברים שבעצם אני לא בא כאן לחדש. רק אני רוצה להקדים לומר איזה מילה, הרמב״ם במורה לרוחים מדבר על כך שיש גם ערך אקולוגי לשמיטה. הוא כותב בלשון זאת, שתוסיף הארץ תבועתה ותתחזק בעומדה שמותה. פעם הייתה אמונה כזאת שאם מובילים את הקרקע פעם לשבע שנים, זה גם ערך כלכלי או ערך אקולוגי, משהו כזה. היום לא מסכימים לזה לחלוטין, היום מעדיפים מחזור זרעים, אין היום שום גורם שממליץ להוביר כדי להשביח את האדמה. והרמב״ם כתב את זה כמו הרבה טעמים במורה נבוכים שהם לא בדיוק לקוחים מחז"ל או ממקורות ככה שאנחנו חייבים לקבל. הנה בא לעמק דבר, אומר בפרשה, והייתה שבת, שבת להשם, נאמר על שביעית שבת להשם, לא בשביל טובת הקרקע. הוא ממשיך ואני חוסך לכם את הציטוט. שבת להשם לא בשביל טובת הקרקע. מי שבא עם הנימוקים האלה הפשטניים, זה טוב בשביל ככה לשווק את התורה. אבל זה לא האמת שמצד שביתה היא בשביל להשביח את הקרקע. הרמב״ם אומר גם דבר נוסף, חברתי. כאן הגענו לעניין החברתי. במורה נבוכים, הרמב״ם כותב טעם נוסף לחמלה על בני אדם והרחבה לבני אדם כולם. שנאמר ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חיית השדה. פה הרמב״ם אומר, ורק הרמב״ם, לא בחינוך ולא בסמינותני טעמים אחרים, הוא כן מזכיר לחמלה על בני אדם. לחמלה על בני אדם זה לקוח מעולם הצדקה והחסד, מעולם החברתי, בשביל שתהיה הרחבה, זאת אומרת הרווחה, זה לשון קדומה, הרחבה לבני אדם כולם, כולם שווים, אכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חיית השדה. טוב, אנחנו במחילה, כן, הרמב״ם המורה נבוכים זה לא הלכות מחייבות, ואני אמרתי שאני לא עושה כאן בעיני הלכה על בענייני הגות. הדבר הזה הוא נראה מאוד רחוק של השביטה, באמת יש את ההיבטים הסוציאליים המשמעותיים, וקודם כל אגב בפסוק הזה מוזכר גם חיית השדה. אכלו אביוני עמך בחיית השדה. נו, אז מישהו יבוא ויאמר שיש לנו איזשהו ערך סוציאלי לגבי גם חיות ובהמות. אז נכון, לגבי שבת, גם שם כתוב, למען ינוח אתה ועבדך ועמתך ושוחר ובמותך וכו', וינפש ברמתך והגר. נכון, בהחלט, בהחלט מצוות השבת, מנוחת השבת, היא מנוחה לכל העולם, גם לבעלי חיים. זאת אומרת, מבחינת הנותן התורה, מבחינת הרעיון או השקפה או הצד ההגותי של השבת בצד של המנוחה, זה גם לבעלי חיים. אבל זה כולם, בין המתחה והגר אין הבדל. בשמיטה זה לחלוטין קשה לקבל. ובעצם הדברים היום מורגשים הרבה יותר. קודם כל, מצוות שמיטה היא אך ורק על החקלאים. שבת היא על כולם, אין הבדל. היום החקלאות עם 3% בקושי. נניח שבימי קדם, חוץ מזה, התורה לא ניתנה רק בימי קדם, התורה ניתנה לכל הדורות, אבל תמיד היה קבוצה גדולה שלא חקלאים. ולדעתי גדולה מאוד, אני לא יודע מה בימי משה רבינו, אבל חוץ מזה זה לא משנה, כן? זה בעצם בית כפירתי לומר שהתורה ניתנה רק לפי תנאי הימים ההם. ובכן, כל בעלי המלאכה, וכל המלמדים וכל האחרים ורוב הציבור היום בוודאי, אבל גם מאז ומעולם לא היו חקלאים, אז עליהם אין את כל ההיבטים הסוציאליים. ההיבט הסוציאלי מוטל רק על החקלאים. זאת אומרת, זה לא מתקבל על הדעת לבוא ולומר שזה הערך של השמיטה, לדאוג לעניים. אז מי ידאג? לא אני, או לא הנפח והסנדלר או העורך הדין והרופא, אלא רק החקלאים. נניח שהחקלאים היה מגזר עשיר, זה הפעם לא היה, כל העולם החקלאים זה תמיד נחשב מעמד קצת נחות, כלכלית, אז הם צריכים לפרנס את כל העניים. זה לא, זה לא, בכל אופן, ההיבט הסוציאלי הזה הוא דחוק מאוד. ובעצם כאן אני רוצה לומר, הפקרת השדות בשמיטה, מדובר מפורש, מודגש, אולי אפילו לא כולם מכירים את משפט ברמב"ם שאני הולך לקריא, שזה יד הכל שווים, עניים ועשירים. זה לא נכון שהשדות הם לעניים, הם גם לעשירים. פסוק כתוב, כן, לך, לעבדך, ואתה שבאת אז לכם לא אוכל, לך, לעבדך, לעבדך, לשירך, לשבך, אומר למשל בעל אור החיים, כפרשן, שלכם לא אוכלה, לכולכם ביחד, ולא כדרך שאמרו עניי עירך קודמים. בענייני צדקה יש כלל עניי עירך קודמים, ויש גם קדימויות בצדקה. בענייני שמיטה אין קדימויות. בענייני שמיטה לכולם. ולשון הרמב״ם, הרמב״ם מבליע את זה בהלכה, בהלכות שמיטה ויובל, והוא כותב, אני מצטט במשפט בודד, כל הנועל כרמו עושה שדהו ביתן מצוות עשה, אלא יפקיר הכל, מוסיף הרמב״ם, ויד הכל שווים בכל מקום. שנאמר באכלו אביוני עמך, הוא מביא את הפסוק באכלו אביוני עמך, שזה אביונים, אבל הוא כותב, זה הלכה, ביד הכל שווה. המכילתא אומר את זה בצורה הרבה יותר חזקה. המכילתא, יש אמירה, שלא יאמר אדם מפני מאמרי תורה להשמיט, להשמיט, כדי, לא כדי שיאכלו עניים. אז אם כן, אני מכניסה ומחלקה לעניים. אם היינו רוצים לדאוג לעניים, אז זה לא הפקר. אז עד רבה, שיהיה מצווה לחלק את כל העניים. אבל הבית ייקח, אם היינו אנחנו באים לחוקק, המחוקק היה בא להציע הצעת חוק השמיטה לטובת עניים, מה היה אומר? בעל הבית יאסור ויחלק, אולי במחיר העבודה, משהו כזה. ולא כך אומר המחילתא, אלא תלמוד לומר הוא מתשתה, מגיד שפורץ בפרצות, אדם פורץ פרצות, שלא לדבר על כך שזה כמובן גורם נזקים עקיפים וכדומה, וזה מצוות השמיטה, ולא דווקא לדאוג לעניים. וכל אחד מאיתנו מבין שמפקירים את השדות או את המטעים בשנת הפקר מבחינת היבולים, אז אני לא בטוח מי יותר ירוץ או מי יותר יכול לאסוף, עניים או עשירים או המעמד הבינוני. זאת אומרת, יש מקום מאוד לחשוש שיש אנשים שאפילו לא בגדר סוחרי שביעית, עוד רגע אני אזכיר את הסוחרי שביעית, אבל גם מבחינת ההיתר ההלכתי לאסוף, אז ודאי אדם שבעל אמצעים או בעל יכולת או בעל יותר, יש לו גם משרתים ועבדים וכדומה, אז הוא ייקח את החלק הארי. כלומר, זה לא בדיוק שזה יישאר רק לעניים ולדלת העם. ודאי לא כך. ובעצם כשמדובר על שנת שמיטה, שנת רעבון, שנת רעב, שיש רעב בעולם, אז ודאי שמבחינה כלכלית זה קושי, אבל גם מבחינה חברתית זה מגדיל את הפער בין עניים לעשירים. מי סובל יותר ברעב? עניים או עשירים? או שיש חוסר מזון וחוסר מסחר, כן, יש איסור מסחר, מי סובל יותר? עניים או עשירים או הבינוניים? ודאי שעניים סובלים. כי עשירים כבר ידאג, יהיה לו מישהו שיוכל לרתום את העגלה לסוס או להתניע את המכונית ולנסוע למקום רחוק ולהביא את התבואה, את הפכי האדמה מהנגב. אבל מי שאין לו את האמצעים, גם זה לא יוכל. ולכן כל העניין הזה הוא בוודאי לא סוציאלי במובן של דאגה לעניים. זה טעות שאני לא יודע אם נשתגרה על פי, גם העניין הזה של גם העניין הזה של סוחרי שביעית. סוחרי שביעית מופיע שחזן נלחמים בסוחרי שביעית, כי זו תופעה טבעית, שוק שחור, שיש רעב, שיש קשיים, אז יש שוק שחור, זה סוחרי שביעית. וסוחרי שביעית פסלו אותם לעדות וכולי, מה הם עושים? הם בסך הכל, יש להם את המסעית, אז הוא הולך ועוסק ומוכר לאחרים שלא יכולים להגיע לשדה. אולי מוכר להם בזון, אבל זה סוחרי שביעית, אסור לך לאסור ולמכור. וסוחרי שביעית מופיעים בתור גזלנים מן המדרגה הכי חמורה, זה בעצם כדי להילחם בתופעה שהיא צומחת בצורה בעצם טבעית מאוד, שברגע שיש רעב ויש אוכל אי שם, אז יש מתפתחים סוחרים. ולא מצמצמים. אנחנו גדלנו, אני בצירותי, אולי חלק מהנוכחים פה, על מין, על ספרו של הרב קוק זצ"ל, שבת הארץ, שהוא ספר הלכתי, סביב הלכות, סביב הרמב"ם, הלכות שמיטה ויורד, אבל הקדמה, יש הקדמה לשבת הארץ, שהיא הקדמה שלומדים אותה, ויש שם בעצם מין שירה, כל ההקדמה של שבת הארץ היא אמירת שירה, שירה והלל, וממש נשמתית, שירת נשמת האומה ונשמת השביעית, והדברים שם הם בעיניי אידיאליזציה מאוד מאוד מופרזת שבאים להיות ריאליים. שם הדברים הם שירה, אני לא מתווכח עם שירה, שירה לא מתווכחים, אבל שם מדובר על כך, רק כמה משפטים שהם מוכרים לכל מי שלמד את זה, ובישיבות מסוימות זה מן הדברים הנלמדים ביותר, מין אווירה, אידיאליזציה של אותה פעולה שהשבת פועלת על היחיד, השמיטה פועלת על האומה. והפסקת הסדר החברתי היא מעלה למרומי התכונות הפנימיות, יש כאן משפטים, אין חילול כמין אווירה כזאת, האדם חוזר על טבעו הרענן, אין קפדנות, אין יותר ויכוחים בבני אדם, שלום אלוהי שורר, שורר על כל אשר נשמה באפו, ואתה שבת הארץ לכם לאוכלה, וכאילו כל העולם כולו, כולם חברים של כולם, כי נאמר, לך, לעבדך, לעבדך, לסירך, לתושבך, לחייו, לבעמתך, בקיצור, רוח קדושה, עצילות, שפוך על פני כל, זה מילים יפות, אבל קשה מאוד לראות אותם, זה מדהים חתן למשיכה, שוודאי זה קשור לממד הרוחני של השביעית, אבל לא לממד החברתי. ואכן זה בעצם מה שיש לי כאן לומר, בעצם גם מפרשים נותני טעמי התואמים אחרים למצוות, כמו הרמב"ן על התורה, וכבר הזכרתי את החינוך, ורבינו בחיי ואחרים, לא מדברים שום דבר על העניין הזה של הצדקה, שהיא חלק מעניין השמיטה, אלא הם מדברים על סוד השביעיות, והרמב"ן שם במקום מדבר על כך, על סודות, כופר אוזנך לשמוע מה שני רשאי להשמיעך, והוא מדבר על מושגים, על רמזת סודה של השביעית, במושגים של השביעית, בעולמות העליונים, ואת הכל מדבר במושגים לא רציונליים של איזשהו ערך של צדק חברתי, שזה דבר מאוד מאוד כאילו בחיי המעשה. שמיטת כספים, אני רוצה לומר כמה מילים על זה, ובעצם זה אני מסיים. שמיטת כספים ודאי נשמעת מאוד מאוד חברתית, זאת אומרת, היא כלכלית, אבל היא בעצם אנטי-כלכלית, היא מי שילבה מפסיד את כספו, אבל היא חברתית, כי אנחנו כולנו זוכרים את פסוקי התורה, וראה עיניך ואחיך אביון, זאת אומרת, המילה אביון מופיעה שם כמה וכמה פעמים בהקשר של, של שמיטת כספים, ובעצם באופן טכני, באופן משפטי, אז הוויתור על הלוואות, זה מאוד קשור ללכות לצדקה וכו'. ואני הקטן רוצה לומר, וזה כבר אמרו, ויש לזה מספיק ראיות, שגם שמיטת כספים היא לא מצווה של בן אדם לחברו, היא מצווה של בן אדם למקום. והגדרות במצוות של אדם לחברו בדן המקום זה לא הגדרות הלכתיות, זה מופיע בספרי ההגות ובמיני הביניים, הרמב״ם במורה נבוכים ואחרים, מצוות שכליות, מצוות שיניות, כל מיני חלוקות. גם כבוד המרצה הקודם דיבר על כך, על בן אדם לחברו בן אדם למקום בגלל חסידות. בכל אופן, שמיטת כספים היא לא בן אדם לחברו, בגלל שאין שום חובה לי כמלווה לוותר על הכסף שלי. לא מדובר על ריבית, מדובר על הכסף, כן, מדובר על הקרן, ובעצם זה, כפי שחז"ל אומרים, רוח חכמים נוחה ממי שמחזיר חובו בשביעית, ותעשו רק לנגוס, ובעצם, כאן אני רוצה לומר דבר שקשור גם למכון צורת. אנחנו במכון צומת, אני עושה שנייה סוויץ' ואומר כך, מאשימים אותנו במכון צומת שאנחנו בעניינים שונים, בהלכה וטכנולוגיה, מערימים. עוסקים בכל מיני העלמות הלכתיות, בעניינים של סידורי שבת, בענייני ביטחון, בענייני רפואה, בגרמות ובדברים מסוג כזה, שאני לא מפחד מהמילה הערמה. המילה הערמה היא מופיעה במשנה, כיצד מערימים על הבחור, שם מביאים את זה גם בדף היומי, וישנם דברים הלכתיים שמאפשרים ללכת בדרכים שיכולים, מה שנקרא, להקל על החיים במצבים מיוחדים. אגב, למשל, העירוב, כל העירוב כולו שעושים צורת הפתח על כל העיר, זה לא היה מעולם בימי חז"ל, וזה איזשהו דבר שיש לו אופי של הערמה. מה זה הערמה? שאני מוצא הלכות שהן הלכות תקפות, ואני מפעיל אותן בגלל שזה נוח לי ככה, משהו כזה, נגיד כך. ואנחנו מדברים על דברים חשובים ודברים שיש להם סיבות, במיוחד בעניינים שאנחנו עוסקים, זה רפואה וביטחון. ובכן, מה שאני רוצה לומר, זה גם כתבתי על כך כמה פעמים, כל המושג הזה, או כל הרעיון הזה, של לחפש דרכים הלכתיות, נקרא לזה עוקפות, זה אך ורק בדברים שבן אדם למקום. במחירת חמץ, ובמחירת בחורות, ובמחירת, טוב, זה כבר נחזר משמיטה, ביתר המחירה, אבל בכל הדברים של האדם למקום, העירוב שהזכרתי, וכל מיני הערמות אחרות שמדוברים על הלכות שבת, יש הרבה בגמרא, לא חס ושלום לחשוב על הערמות בדברים של אדם לחברו. כל מי שמנסה להתחכם באדם לחברו, גם אם פורמלית יש לו לזה איזשהו עורך דין שנתן לו עצות, איך לרמות מישהו, ואיך לגנוב, ואיך לנפח את הסחורה, וכל מיני דברים כאלה, גם אם הלכתית יש לזה דרך מותרת, זה בבחינת רשע. כתוב כמה פעמים הביטוי רשע, אגב, בניגוד למה שמקובל אצלנו, אנחנו משתמשים במילה רשע בן אדם למקום, רשע לשמיים. במקורות בעיקר הביטוי רשע מופיע בן אדם לחברו. כל מגביה יד על חברו נקרא רשע, אני המהפך בחררה ובא מישהו אחר מטלה ממנו נקרא רשע, וכל מיני מי שבא ששליח לקדש אישה וקיבשה לעצמו נקרא רשע. ועוד כמה וכמה דברים, אני מצאתי שורה של דברים שהביטוי רשע הוא בעצם בן אדם לחברו, כי בן אדם לחברו אסור להתחכם. עכשיו והנה, בנושא השמיטה, אני חוזר לענייננו ובזה מסיים. פרוסבול, אז בשמיטת צפים. וזה התקין הלל הזקן. הלל הזקן לא היה חשוד שהוא לא ראה את ה... שהוא לא היה חדרתי, הוא לא היה סוציאלי. הלל הזקן, כל עניינו הוא היה עמידות החסד והתשומת לב של אדם לחברו. הלל הזקן התקין פרוסבול, ולא סתם התקין, המילה התקין זה פירוש תקנה, זה לא חד פעמי, אלא תקנה, כמו שיש תקנות ציבור, כי ראה שנמנעים מלהלוות וכו', והסיבות הן ברורות לנו התקין. היתר המחירה בשביעית שהופך לדבר פולמוסי מבחינה הלכתית, מבחינת תוקפו וכו', אבל גם הוא בעצם, שוב השאלה היא האם זה בן אדם לחברו או בן אדם למקום. אם שמיטת צפים ואם שמיטת קרקעות היה בן אדם לחברו, כלומר יש פה עניין של טובת העניים, אז לא עולה על הדעת בכלל להתקין תקנות כאלה. כל הרעיון הזה הוא בלתי אפשרי. הוא הדין תקנה שהיא הולכת ופושטת בדור האחרון, אפשר לומר, בשמיטה שהיא הרבה הרבה יותר ערמתית מאשר מכירת הקרקעות, זה אוצר בדין. מה שמוכרים בכל ערי הארץ ומשמותיה, חנויות שמוכרות שביעית וכולי, עם תחת איזשהו שלט אוצר בדין, זה הכל נעשה פחות או יותר כסחורה, מוצאים בהלכה, לא לשקול ולא לרשום, והקפה וכולי, הכל פורמליים. ושוב, אם זה בן אדם למקום, זה עובר. אם זה בן אדם לחברו, זה בלתי אפשרי. כלומר, מי שבא וילמד מכאן היתר לעשות הערמות בן אדם לחברו, לדעתי, צריכים כן אפרה לקומי, אני אגיד ככה, משהו כזה, צריכים להילחם קשות נגד ההתחכמויות בין אדם לחברו, בנזקים ובעניינים של צדקה וכו'. ובכן, אני גומר את דבריי, ובזה אני מסיים. גם כמה וכמה תקנות שנראות כמין עקיפות הלכתיות הערמתיות שמצויות בשמיטה, אין בשמיטת קרקע, אין בשמיטת צפים, אין במסחר בפירות שביעית, גם זה מלמד שבעצם מצוות שביעית היא לא בתחום החברתי, היא בן אדם למקום. זה גם ניתן לראות במורה נבוכים, הרמב"ם משייך את זה למצוות של אדם למקום ולא לחברו, ובא אם כן בן אדם למקום, כפי שאני לא מדבר על מיסטיקה של הקבלה ושהרמב"ם מדבר על סודות רמוזים, אלא בעצם ההכרה להשם הארץ ומלואה, כי לי הכסף ולי הזהב, זה בקשר לשמירת כספים, להשם הארץ, זאת אומרת, הכל שייך לקדוש ברוך הוא, זה בעצם בא לדבר על קדושה של הקרקעות, קדושת הפירות, בוודאי קדושת פירות ארץ ישראל, וכל לקלוט בשמיטה אלמנטים חברתיים, אז זה אולי טוב בשביל פולמוסים, במקרה שצריכים להתווכח עם כאלה שמונים אותנו, אבל לדעתי זה לא בעיית. תודה רבה.